ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. והפעם, אני והחבר'ה. אבל לפני שנתחיל בפרק, אנחנו שמחים להזמין אתכם לאירוע מיוחד לכבוד החזרה ללימודים. ביום חמישי, השביעי לספטמבר, בשעה 20:00 נקרין בסינמטק תל אביב את הסרט המטורף של ריצ'רד לינקלייטר בכיכובו של ג'ק בלק, סקול אוף רוק. אחרי הסרט נעלה לפרק לייב איתכן ואיתכם הקהל החי באולם, ובפרק נארח את טל סולומון ורדי, מעצב חוויית משתמש, מרצה ומייסד מגזין העיצוב Unquoted. כרטיסים לאירוע ואת כל הפרטים תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלנו ובאתר הסינמטק. אל תשכחו להשתמש בקוד ההנחה אוכלי סינמטק, ונתראה בסינמטק תל אביב ביום חמישי, השביעי לספטמבר ב20:00. ו-without any further ado, בואו נתחיל בפרק. ברוכים הבאים לאירוע אוכלי סרטים בסינמטק, ואחרי Stand By Me.
כן, תודה שצפיתם איתנו. יס! אז אני ארנון, אני... מה אני? דוקטורנט לפילוסופיה וסחצן?
אתה לרוב... דוקטורנט לפילוסופיה.
נכון, אתה מציג את עצמך לרוב בהתחלה, אז התבלבלתי. פעם ראשונה שראיתי את הסרט היה לפני שבוע.
אתה רוצה להגיד מה אני?
אתה...
לא, אבל בתור אתה.
זה מבלבל. אני ראיתי את הסרט פעם ראשונה, לא גדלתי עליו, הוא מקסים, הוא על זמני, אני מרגיש, הוא ממש עומד במבחן הזמן, אם התרגשתי ממנו כל כך. איך היה לכם?
כן, אני ניתאי דגן, תסריטאי במאי וגופה שצריך למצוא. אולי, אבל אני פעם ראשונה שראיתי את הסרט הייתה, אני חושב, באמת בסביבות גיל 13 או 14, וזה היה פשוט תענוג. כאילו היו הרבה דברים שהיו גדולים עליי כשראיתי את זה אז, וזה לאו דווקא הגופה ולאו דווקא המסע, זה היה הסיגריות והכללות. כאילו ראיתי את זה ואמרתי כאילו, איך הם השנים? מה על הזזל? וכאילו, כשראיתי את זה עכשיו, אחרי שנים שאני באמת מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, מאוד אוהב סרטי התבגרות בכללי, זה סוג הסרטים שאני אוהב לכתוב, כשראיתי את זה עכשיו פתאום בצפייה של התחקיר לקראת הפרק, הרגשתי שאני רוצה להיות ציני לדמויות. כאילו שהווליום הרגשי שתמיד עומד במבחן הזמן, הוא כאילו מין דבר שהיה לי too much בצפייה, ואני חייב להגיד שהצפייה המשותפת כאן איתכם, מחקה את זה לגמרי. אז תודה לכם שנתתם לי הזדמנות שנייה לחוות בפעם המיליון את הצפייה של הסרט. אבל מי אתה? ואיך היה לך לראות את הסרט?
אני ליעד, ליעד הרמן, יזם וכל הקולנוע, ואני אלוקה שנדבקת לאשכים.
אוי, זה אשכים של מי ליעד? אשכים של מי?
זה בני ובן אשתי. אני פעם שראיתי, אני ממש זוכר מתי פעם שראיתי את הסרט, כי ראיתי אותו עם החבר הכי טוב שלי בגיל 11. אנחנו היינו חבורה של ארבעה.
בעיירה קטנה עם 1,200
איש. בעיירה קטנה ומאפנה בפרוור של תל אביב. כאילו, הסרט הזה הוא a bit too close to home במקומות מסוימים. אבל ראינו אותו פעם ראשונה בכזה שיעור קולנוע בבית ספר היסודי כזה, פשוט היו מראים לנו סרטים והראו לנו את הסרט הזה, כי נראה שחשבו שיש פה ילדים נחץ, הנה, אתה יכול לראות את עצמך על המסך, וראינו את עצמנו על המסך מאוד. לא ראיתי אותו מאז שהייתי טינג'ר, כי אוקיי, ראיתי אותו כבר זה 1,000 פעם, מה יש לי ללמוד? ובאמת, שני דברים. אחד, לראות אותו אני עוד לא גורדון, אני עוד לא ליעדון, אני עוד לא הבן 40 ועם ילדים, אבל ללא ספק...
ליעדון זה הגדול. אני עוד לא ליעדון, אני עוד ליעד. תודה, תודה על זה.
תודה לך.
אני הייתי ניתן דגן.
אני אדם בוגר, או לפחות מבוגר לכל הדעות, בוגר זה כבר שאלה אחרת, וזה אחרת. אחד. שתיים, ממש מה שאמרת, לראות את זה, ואני חושב שכאילו, יש הקרנות שבהן זה פשוט כיף, ויש הקרנות שזה ממש ברור ומובן, אבל אני חושב שבשביל זה אנחנו עושים את זה. באומנות הזאת יש קסם כשהיא נעשית בקבוצה, וזה מאוד מאוד בלט לי. אני עוד קצת בשוק, כאמור.
ואולי לטובת כל אלו שלא צפו עכשיו בסרט, אנחנו נתקצר אותו ב-40 שניות, אתם מוכנים לזה?
וואו.
אתה.
1986. רוב ריינר, Stand By Me. אני והחבר'ה. אני והחבר'ה הוא סיפורו של גורדי, ילד בן 11, כמעט 12, שיוצא למסע עם שלושת חברי ילדותו לראות גופה. למעשה את הסיפור אנחנו מקבלים מגורדי המבוגר, גורדון, בן 40 ומשהו, אב לשני ילדים, שמספר על החוויה המשמעותית של להיות ילד, על איך זה לגלות את המעבר בין ילדות לבגרות, מה זה אומר חברות בגיל הזה, ועל ההרפתקאות שנקלעים עליהם בדרך, בין אם זה לברוח מרכבת, לתדבק חלוקה לביצים, עד הרגע המכונן בו פעם ראשונה אנחנו נתקלים במוות. סרט שהיה לנו נורא חשוב גם להקרין וגם לדבר עליו, ועכשיו זה עכשיו. Just as long as you stand
by me. אני גם חייב לציין לכל המאזינים והמאזינות שמאזינים לפרק הארוך ולא יושבים איתנו כאן באולם, היו כמה רגעים שאנשים התחילו לזמזם את הפסקול של הסרט את ומנוגן באולם, זה קרה לנו כבר
בכמה וכמה סרטים.
אבל כן. דייארד זה קרה כשהסרט נגמר, אז זה היה מקום לשיר. פתאום שמעתי כאן באמצע הקרנה אנשים מזמזמים את השירים האלה, וזה פשוט חוויה אחרת.
ואני חושב שכל מה שאתם אומרים מתחבר גם לז'אנר של הסרט, או לאחד מהם, שזה סרט מסע, סרט התבגרות, ואולי המילה הכי חשובה היא נוסטלגיה. ויש כאן כמה רבדים של נוסטלגיה, זה בעצם סרט, אתם יודעים, שמבוסס על סיפור.
הסיפור המקורי נקרא הגופה,
שזה שם יותר טוב, בואו נדבר.
תכף נדבר על זה אולי, אבל הוא סיפור של סטיבן קינג. גדול סופרי האימה והסופר המודרני, המעובד ביותר בקולנוע, וזה יצא כנובלה בתוך אסופה של ספרים, וביניהם, אגב, בתוך אותו ספר, יש לך את חומות של תקווה, שושנק רדמפשן, גרין מייל, מתוך חמשת הסיפורים נעשו ארבעה סרטים, ואחד מהם נעשה פעמיים, אבל כאילו...
ושלושה מהם על ידי רוב ריינר.
נכון.
וזה יצא בשנות ה-80 גם הספר, ואז כמה שנים אחר כך הסרט, ועכשיו אתם בשנות תחילת שנות ה-2000, גדלתם עליו, ועכשיו נזכרים בו 20 שנה אחרי, ויש כאן כאילו ממש את כל הרבדים הנחוצים לנוסטלגיה אמיתית.
כן, והוא גם לא הסרט הראשון שעושה את זה, דיברנו גם על Back to the Future, שעושה בדיוק את אותו דבר, שם ממש חוזרים בזמן לשנות ה-50, אבל זה גם סרט שנעשה ב-89, מדבר על שנות ה-50, ופה אני חושב שזה קיים בעיקר בפסקול של הסרט. נכון? כאילו...
נכון, ויותר מזה, כאילו, דיברנו קצת בפרק באמת שבחזרה לעתיד, ונזכיר למי שלא האזין, נוסטלגיה נעה במעגלים, ושחוקרים נוסטלגיה, אתה רואה שהמעגל הדי פרומננטי הוא give or take 30 שנה. 30 שנה זה התהליך שבו אתה עובר מסופר אימפרשנט, יצור שבו נשאר לך חותם ברמה הגבוהה ביותר, באמת באזור גילאי ה-11-12, לרמה שבו אתה אדם מספיק מבוגר שיכול לייצר סרט, ואז אתה חוזר, בטח שאתה מנסה לרדת למקומות שהשפיעו עליך, שנגעו בך ברמה המיידית, למקום שהשפיע עליך הכי הרבה. ואם זה ג'ורג' לוקאס, שב-77 עושה את זורו ואת הפלש גורדון, שהוא ראה בשנות ה-40, אם זה רוב ריינר, שחוזר, או זמקיס, שחוזר לשנות ה-80, וכן הלאה, המקום שבו אנחנו הגענו אליו, הוא למעשה מעגל בית, של נוסטלגיית פופ קלצ'ר. כשאני ואתה אתמול דיברנו על הסרט, או השבוע לפני שראינו אותו, אמרתי, בטח, מה, 80s, ילדים עם אופניים, וזה, yeah. עכשיו, כבר ב-80s, ילדים עם אופניים, זה 50s. Yeah. אבל כשאנחנו היום בנטפליקס עושים סדרת Stranger Things, ורוצים להראות שאנחנו ב-80s, הדבר הראשון שאנחנו שמים, זה ילדים עם אופניים.
ופסי רכבת וכל הדברים האלה, ואני חושב ש... זה לא לחינם האימג' שהכי זכור לי מהסרט. הרבה מאוד אנשים פה, הדבר שהם זוכרים מהסרט, זה כאילו את הפסי רכבת וללכת על הגשר, והילדים בורחים מהרכבת, שאגב, הסצנה הזאת צולמה באופן מדהים, כדי שהרכבת תיראה קרובה לילדים, באמת הייתה רכבת, באמת היו ילדים, אבל הרכבת הייתה בצד השני של הגשר, והם השתמשו בעדשה שהעומק שדה הוא מאוד מאוד רחב, וואו. ככה שגם הרכבת בפוקוס וגם הילדים בפוקוס, ואז היא נראית מאוד קרובה, על אף שהיא באמת מאוד רחוקה. כשראינו את זה, הדבר הראשון שעולה לראש, זה, אוקיי, הם עשו ספליט סקרין ופה רכבת, זה לא באמת היה שם, באמת היה, הכל קורה. אבל אם זה האימג' שאנחנו זוכרים, הרכבת על הגשר, האימג' שחקוק לי הכי חזק, זה האימג' שגורם לו בעצם להיזכר, לגורדון הגדול, הילדים שעוברים עם האופניים. וזה דבר שלא קורה פה, הם הולכים ברגל.
למרות שכאילו אופניים זה הסמל האולטימטיבי לחופש לילד.
נכון.
זה כלי רכב.
כל כך כאילו... אולטימטיבי שספילברג לוקח את זה לאיטי ואף לירח עם האופניים האלה.
נגעת בנקודה שבאמת אי אפשר, אם נאלץ לקטלג את הסרט הזה בעולם הכתלוגי הז'אנר שאנחנו לא תמיד אוהבים, הוא לא ספק סרט התבגרות או סרט מסע, אבל אני חושב שהוא יורד לנבחי הז'אנר ברמה כמעט פולקלורית. הסיפורי התבגרות המיתים, וזה כמעט לא משנה באיזה תרבות, קודם כל מאוד גבריים, וכמעט בכל הסיפורים, בין אם זה בפולקלור היהודי, ברית המילה ובבר המצווה, בין אם זה בפולקלור האפריקאי, בפולקלור הלטין אמריקן, יש איזשהו סיפור שבו אתה יוצא מתוך השבט, ויוצא לאיזשהו מסע אל הבוש, אל הווילדרנס, אל הטבע חסר המעצורים, שבמקרה הזה המפלצת היא רכבת, אבל נאבק בצורה כזאת או אחרת, ובאמת חלק מהתרבויות, בעיקר האפריקאיות, יש ממש טקס חניכה שמתעסק באיבר המין, זאת אומרת, הצמדה של הלוקה לאיבר מין, סטיבן קינג לקח אותו מתוך, הוא מתאר את זה כשבטים אפריקאים, אני קטונתי מלדעת איזה שבט, אבל המסע שהילדים האלה עוברים בכלל, וגורדי בפרט, הוא כמעט אגדה, הוא כמעט פולקלור מיתי כזה. Maybe we should take Gordy back. Oh, great, Chambers, now you're turning pussy too. What's your problem, Duchamp? He had a leech hanging from his balls. He fainted. What are you, his mother? Eat shit. You eat shit. Hey. I think Chris is right. Let's go back. Oh, what a surprise. The king of the pussies wants to go back, too. Stop calling me that. What, pussy? Stop it. Pussy. Stop. Pussy. You four-eyed psycho. הרבה מאוד סוגים, באמת, של מבחנים. הם מעבירים את עצמם שם, מבחני התבגרות כאלו.
לגמרי, בין אם זה להצליח לברוח מהרכבת.
יש שם כלב ש...
סיקס בולס, כאילו, כן. להצליח לברוח ממנו, כן. להצליח לספר סיפור טוב, נכון, עם סוף טוב.
ולפחות אצל גורדי ודושמפ, יש איזשהו צל, צל של האבא או האח, אם זה דושמפ, שהאבא שלו לחם במלחמה, והוא, הדרך שלו להתבגר, זה בעצם להיות הלוחם שמקרים את עצמו ו... עושה את המבחן הזה מול הרכבת שהוא צריך לקפוץ, וגורדי בכלל האח שלו, והוא נדבר על זה.
וגם יש לנו את קריס שאומר, בטוח אבא שלי הרביץ לי, אבל זה שווה את המכות. כאילו, אני חושב שיש משהו בדמות האב שמאוד מאוד נוכחת בעיניי בתור השחקן הגרוע ביותר בסרט, אבל באופן כללי, כאילו, היא מאוד נוכחת אצל כל אחת מהדמויות, ואני חושב שיש פה עוד נוכחות שהיא מאוד קיימת בז'אנר הזה של סיפורי התבגרות או סיפורי ילדים, וזה הצורה שבה מספרים את הסיפור.
תגדיר.
נגיד, בסיפורי ילדים, יש לנו שני סוגים של סיפורי ילדים. יש סיפורים שמספרים על ילדים, לילדים, כמו יונתן הקטן נגיד, רץ בבוקר לגן, אז כאילו, ילד קטן שומע את זה, מבין את הסיפור, זה מאוד קל, straight forward, מטפס על העץ, מחפש הפרוחים.
זה שיר נורא, דרך אגב, אתם זוכים.
מה?
תעצור הכל. אתם זוכים מה קורה שם? זה שיר תמוע מאוד.
מה קורה? ארנון, למה הוא כל כך קשה לך?
הוא רץ, קודם כל, למה הוא רץ לגן?
כי הוא מאחר.
אבל למה הוא רץ, הוא לבד?
כן.
כן?
אתה מישהו שומר על יונתן?
אוקיי.
הוא רץ בבוקר אל הגן, שנייה.
אני אפריע לך. כשאני הייתי בן 4, אני הודעתי לאבא שלי שאני הולך לבד לגן. עכשיו, הגן היה במרחק בלוק אחד, אבל צריך לעבור כביש. ואז במשך שנה, אני הייתי קם בבוקר, לוקח את התיק, הולך לבד, ואבא שלי, בהתחלה, בלי שאני ידע אחרי זה שידעתי, היה מלווה אותי עם האוטו, ואז כאילו מגיע למעבר חצה ועוצר, כדי שכל יכול להיות מאחור עצור, כדי שאני אעבור לבד את הכביש.
וואו.
אז לעומתך...
אז אתה לא יונתן הקטן.
לעומתך, יונתן, רץ לבד לגן. מטפס על עץ. מה קורה שם?
הוא מחפש פרוחים.
זה בעייתי מאוד. מה הוא רוצה לעשות להפוכים? ואז הוא נופל? מה קורה?
כן, הוא נופל.
רץ בבוקר על הגן, הוא טיפס על העץ, הפוכים חיפש. אוי ובוי לו לקטן,
אוי לו
לשובב, חור גדול במכנסיו, הוא נפל מהעץ.
כן, ונתלה במכנסיים הצילו אותו.
זה סיפור.
אורי אגסי!
אורי אגסי על הפיקוח הטכני, גודם, די. אבל רגע, שנייה, אני שנייה, אתם מקדימים את המאוחר, עושים פה אוכלי סרטים על יונתן הקטן. זה סיפור. שכתוב על ילדים, לילדים, כמו שראינו דוגמה חיה, מבוגרים לא מבינים את הסיפור.
שיר מפוקפך.
אני לא בטוח אם ארנון הילד גם לא נשמע שהבין את הסיפור.
הוא לא אוהב ילדים שובבים, זה מה שאנחנו יודעים על ארנון.
ועונשו קיבל, סליחה. זה לא הציל אותו. העונש שלו, בסדר.
אוקיי, אז זה סיפור אחד, זה סוג אחד, זה סיפורים לילדים, סבבה. יש אנשים שחולקים על המהות המוסרית של הסיפור. עכשיו, זה צד אחד. הצד השני, זה סיפור על ילדים למבוגרים, שזה בעצם יש לנו את המימד האירוני הנוסף, שזה הרבה סיפורים של פיקסאר, שאנחנו רואים את הסיפור על הילדים, אבל הוא מסופר למבוגרים, יש דברים שמבוגרים מבינים על הסיפור, שהוא גם קיים בתוך הסיפור, אבל הוא לא רק אינרנטי אליו. וכאילו, הוא לא דבר שאינרנטי לתוך הסיפור, הוא דבר שכאילו מקיף אותו ועוזר לו. עכשיו, כשכותבים כאלה סיפורים, יש כל מיני דברים שנורא מעניין להתמודד איתם. נגיד, הכרתי פעם מישהי שכתבה לסדרת ילדים, וכתבה על ילד שאוכל שניצל, ואז פתאום היא נתקלה בבעיה שהיא צריכה להסביר מה זה שניצל, וזה הפעם תרנגולת, ואיך מסבירים לילד קונספט של מוות. בלי לגרום לסיפור להיות מקברי מדי. זה עדיין סדרת ילדים. ומה שאני חושב שהסרט הזה עושה טוב, הוא מצליח לג'נגל בין שני הכתבים האלה של הסיפורים. לרוב הסיפורים האלה, יש הרבה מאוד סרטים כאלה, העלילה היא לא המרכז, אלא הפיתוח של הדמות, ואז המטרה היא כאילו אמורפית יותר.
זה ממש מדויק, וזה גם לקמצת את הסרט, תמיד מרגיש מטופש, יש גופה, הולכים, מגיעים.
אבל עכשיו נכון. השאלה האמיתית היא באמת, למה הם יוצאים למסע הזה, ואיזה שינוי כל אחד מהם עובר, ועל כן. זה יש לי איזה אתגור בשבילכם, אולי בנוגע לגורדי, שאני נשארתי שם עם סימן שאלה.
לגורדי, לא לקריס?
לא, לגורדי דווקא.
תאתגר אותנו.
מה השינוי שגורדי עובר בסרט?
אם יש ילד שעובר את השינוי הכי משמעותי, ועובר אותו לפי הפולקלור, לפי האגדה, זה גורדי. יש ניתוח מאוד מעניין על סרט של פסיכואנליטיקאי, שמדבר על הטראומות שכל אחד מהילדים האלה צריך להתגבר עליהם וכו', אבל אני חושב שגורדי הוא הדמות שילד לא יכול להבין, והוא הדמות גם שאני הכי פחות אהבתי כילד, ובצפייה הזאת היא באמת הכי זה. גורדי עובר משבר כפול. רוב ריינר, הבמאי, הבאמת גאון, ש... אנחנו מאוד אוהבים פודקאסט, כשארי פגש את סלי, ספיינל טאפ, מיזרי של סטיבן קינג והנסיכה הקסומה, בוחר להשתמש בשפה הקולנועית של הסרט, כדי לספר לנו את הסיפור של גורדי, מעיניו של גורדי, כמו שהוא זוכר את הילדות שלו. זאת אומרת, הפסטליות של הצבעים, התאורה מאוד מאוד רכה, שימוש בעדשות מאוד רכות, העובדה ש... הדברים החשובים תמיד נמצאים בפוקוס. זה שהם כזה בורחים מהרכבת, הם בתוך האפר, הם קמים, הם כולם נקיים לגמרי, יום אחרי זה מתעוררים בבוקר, אוי, עברנו מסע, כולם נורא מלוכלכים. זאת אומרת, נותן לנו את הזיכרון הילדות הזה, שהוא כאילו, הוא כבר מעובד. מה שהוא צריך להתמודד איתו, זה מן הסתם המוות של חיב. אבל המוות של חיב, הוא מורכב משלושה רבדים. קודם כל, הוא איבד אח.
ואח משמעותי מאוד, אולי הדמות הכי משמעותית
דמות,
בחיים.
דמות משמעותית אחת שהבינה אותו, זה אחד. וכשהוא מסתכל על ההורים שלו, הוא לא רואה הורים שקולים שלא יודעים להתמודד עם זה, כמו שהורים שקולים נראים. הוא רואה שני רובוטים בגינה, כמו שילד מעכל את הסיטואציה. הוא אומר, אני נהייתי הבלתי נראה, והם, they didn't figure things out yet. כאילו, הם איבדו ילד לפני שלושה חודשים, את ה... ואיזה ילד, כאילו.
והוא איבד את הוריו במובן הזה.
זה אחד. שתיים, גורדי הוא ילד מוזר, הוא יודע שהוא ילד מוזר בסטנדרטיות הגבריות של שנות ה-50, אבל היה מותר לו להיות מוזר. עצם הקיום של אחיו, שהוא הכוכב, עם החברה החמודה והיפה, עם הזה שהגיע לקולג', הוא הגשים את כל החלומות של ההורים, כדי שגורדי יוכל להיות סופר ולקבל את זה, ובשנייה שדני מת, הוא חייב להיכנס לנעליים האלה, ברעות עצמו.
ואין לו סיכוי.
ואין לו סיכוי, ואז הוא נשאר עם Survivor's Guilt.
אשמת השורדים.
אשמת השורדים, הוא באמת, וזה לא סאבטקסט, הוא פשוט אומר את זה, it should have been me.
כי זה לא נראה לי, הטרנינג פוינט.
לא, הטרנינג פוינט זה הלוקה. הוא יוצא מהלוקה, גבר.
רגע, ומה הדבר השלישי?
שהוא הולך לראות את הגופה, מה הגופה הזאת? יש פה כמה דברים שמסמלים דברים, הרכבת, אבל הגופה מבחינתו, הוא אומר פעם ראשונה שראיתי גופה, הייתה בגיל 11 קרוב שנה, זה לא הגופה הראשונה שהילד הזה רואה. בין אם בתוך ארון או בין אם לא, הפעם הראשונה שהילד הזה, לעומת האחרים שמתארים את המוות כמו מתוך איזה קומיקס, עם עיניים בולטות ולא יודע, הפעם הראשונה שהילד הזה פוגש במוות, זה שלושה חודשים קודם.
אבל הוא לא רואה את הגופה. ואני חושב שהפגישה הזאת עם המוות היא פגישה שקשה לאבד אותה, והסרט כאן כדי לאפשר לו לעשות את זה.
אני מסכים.
ויש משהו יפה, זה שינוי מהנובלה. בנובלה הם אומרים, פעם ראשונה ש- that I saw a dead body was when I was 13, ופה הם אומרים, the first time that I saw a dead human being. זה פתאום נותן איזו תחושה, פתאום כל הסיבה שיוצאים למסע, המקום הזה שממנו, הסנטימנט שממנו מתחילים את המסע הזה, it's a dead human being. זה לאו דווקא הגופה התרוסה שאנחנו רואים בסוף.
There he is! I see him! Look! Look over there! I see him!
None of us could breathe. Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower. The train had knocked Ray Brower out of his keds, just like it had knocked the life out of his body.
Jesus.
The kid wasn't sick. The kid wasn't sleeping. The kid was dead.
עוד רגע נראה לי נחזור לגורדי ובכלל לארק של...
לרביעה שלנו.
כן, יש איזשהו ציטוט בסרט, מישהו אומר, נראה לי אחד המוכרים.
המוכר בחנות.
כן, אומר, in the midst of life we are in death. וזה ממש בעיניי קפסולה שמכילה בתוכה את כל הסרט. הגורם המניע של החיים, בטח של החיים של הסרט הזה, זה מוות. מה שמוציא אותם למסע זה העין המוחלט, באלף, זה הגופה.
שאגב, זה גם מה שהוציא את סטיבן קינג למסע הכתיבה שלו.
תסביר.
כאילו, סטיבן קינג, הוא מספר ברעיונות שאימא שלו הייתה רואה אותו, היה איזה רוצח סדרתי כשהוא היה ילד שהיה רוצח מלא אנשים, ולא תפסו אותו, והיו כתבות בעיתון על הרוצח הזה, והוא פשוט אסף את כל הכתבות, ואימא שלו מצאה פעם בחדר, כמו שהאימא הזאת זרקה את המפה, היא מצאה קופסת עץ מלאה בכתבות על רוצח סדרתי, והיא שואלת את הבן, מה אתה עושה? למה אתה עוקב דווקא אחריו? והוא לא ידע לענות לשוי הקטן, אבל ברעיון הזה הוא מספר, הייתי חייב לדעת מה זה המוות, כדי לדעת להגן על עצמי עם אנשים כמוהו. האנשים האלה שאני רואה בתמונה בעיתון, שאין לו כלום בעין. והאיבלנס הזה, זה מה שהוציא את סטיבן קינג, להיות אחר כך סופר האימה המצליח ביותר בארצות הברית, וגם מה שמוציא את גורדי למסע הזה, שהוא חייב לראות את הגופה, יש אפילו רגע בסרט שהוא אומר, גם אם לא היו באים איתי, הייתי הולך לבד.
אני מרגיש שהטרנינג פוינט, הרגע ההתבגרות, זה רגע החולשה, זה רגע הפגיעות, זה הרגע שהוא בוחל לחבר שלו, לקריס, וקריס אומר לו, אתה, אבא שלך לא מכיר אותך, זה לא שהוא לא אוהב אותך, אתה לא צריך להיות משהו שאתה לא, וזה הרגע שמאפשר לו אחר כך לשלוף את האקדח, לא כרגע מאוד אמיץ, אבל כרגע של אני מחובר לעצמי, זה לא להיות גבר, זה להיות אלים, אלא אני אבכה על הכתף של החבר שלי, זה מה שאני
אני חושב שזה פועל פעמיים, כאילו אני חושב שזה גם עובד, כמו שאמרת על הדמות, שהוא בעצם יכול לפקוץ, זה גם עובד על הצופים שרואים, בערך בפעם הראשונה בקולנוע, גברים שבוכים אחד על הכתף של השני, זה מותר. אחר כך זה היה גם My Private on Hido, שזה כאילו עוד סרט של ריבר פיניקס, אבל זה הפעם הנוספת שזה עובד.
אני פתאום קולט, לא רק זה, מי האויב בסרט? מי הנבל בסרט?
אייס.
ג'יימס דין, שבסוף שנות ה-50, תחילת ה-30, היווה את ה-Rebel Without a Cause, את הסיפור התבגרות, ה-All-American, אני הולך ואני אשחק את הצ'יקן עם האוטו, ובזה שאני אנצח בצ'יקן, אני אגיע להיות גבר באמת. ופה, אנחנו איכשהו תמיד בסוף מגיעים לשבירת הגבריות הקלאסית כזה, אולי זה משהו בנו, אבל כאילו, פה זה הנבל. זאת אומרת, ג'יימס דין, מה שמכרו לי כסיפור ההתבגרות ה-All-American, ג'יימס דין וריבר פיניקס, תכף נדבר עליהם ועל ה...
לא, גם בלי קשר לסיפור חיים שלהם, כשרואים את קריס בפעם הראשונה, הדמות שריבר פיניקס משחק, הוא לובש חולצה טישרט לבנה, ג'ינס, וקופסת סיגריות בצברון, בשרוול של החולצה, וזה הסמל לג'יימס דין.
אבל ג'יימס דין פה זה אייס, זה באמת הרשע, ואם כל אחד מהם עובר התפתחות, ואני לא בטוח, אבל נניח, כל אחד מהם, כאילו ההתפתחות לפחות של קריס, זה ההבנה ש חוש הצדק הפנימי המאוד מפותח שלו, א', לא מקנה לו את ההבנה שרואים אותו, וב', על ההורים שלו הוא ויתר מזמן. והוא לחברים שלו הוא סוג של אבא, או איזה אח גדול. אבל כשהוא מבין שאפילו המורה שלו, הדמות שכאילו הבטיחו לו, שהמערכת הבטיחה לו שתהיה שם, כי היא מחנכת, כשהוא מבין שעליה הוא לא יכול לסמוך, ולא נותר לו אלא לסמוך על עצמו, הוא מתבגר לעולם, הוא מבין שהמערכת נגדך, והולך להיות עורך דין. זאת אומרת, הוא לא מאבד את חוש הצדק שלו. אבל עד אני... הסוף, אמר למעשה.
כן. אני חושב אבל שהרגע שבו הוא מספר לנו על המורה, בעיניי זה לא הרגע שבו קריס מתבגר. אני חושב שלתת לגורדי את האקדח זה מהלך כל כך חכם, כי בנובלה, אגב, זה קריס זה
נכון,
שיורה.
נכון, זה קריס, זה שהוא מחזיק את האקדח.
כן, שהוא מחזיק את האקדח. וברגע שרוב ריינר מחליט לקחת את הסיפור של קינג ולתת לגורדי את האקדח, הוא גם נותן לגורדי את היכולת לעמוד על שלו בפעם הראשונה, לא לפחד לאיים במוות על מישהו אחר, להגן על קריס, ובזאת לעבור מהלך, ובצד השני, קריס רואה שיש בן אדם שוויל סטנד בי הים, וזה שהוא אומר לו באמת, אבא שלך, זה לא שאבא שלך לא אוהב אותך, זה פשוט שהוא לא שם לב אליך.
הוא לא מכיר אותך, הוא לא יודע מי אתה.
הוא לא מכיר אותך, אז אני חושב שזה גם עובד עלינו כצופים, וגם עובד על, זה כאילו הסיבה שרוב ריינר עשה את הסרט.
כמו שהפרק הזה נהיה מאוד אישי מאוד מהר, גם על הסט היה מאוד אישי מאוד מהר. כאילו שרואים רעיונות עם וויל וויטון, גורדי, שלימים נהיה וויסלי בסטארטרק, ובמים הידוע שאט אפ וויסלי, שמלווה אותו עד היום, כן? הוא אומר שכאילו מבחינת הליהוק, רוב ריינר ליהק אותם כי זה מי שהם. וויל וויטון היה בן של שחקנית סוג ב' ואבא מפיק, שהם החליטו שלהם יהיה ילד כוכב. וכשרוב ריינר פגש בו, הוא אמר שעל הסט, הוא ידע להסביר למה כל אחד לוהק למה שהוא לוהק. כי ריבר פיניקס הוא גם היה קצת מבוגר מהם, והוא גם באמת היה המנהיג שלהם. וורן, שלימים נהיה חתיך וכלל, הוא באמת היה צ'אבי
בסליידר. סופרמן.
וסופרמן.
סופרמן. השמלמן, החמוד הזה, זה טריף אותי, זה כזה...
זה מטורף שאומר לך, סופרמן הוא בן אדם אמיתי. כן, אחי, זה אני.
זה אתה, אחי.
אני אהיה פאקינג סופרמן, ואני יותר חזק ממייטי מקס.
וגורדי באמת היה ילד, הוא אומר, הוא באמת היה הילד הכי מופרש פגשתי בחיים, והוא אמר, חשבתי שהוא ליהק אותי, כי באמת הייתי, כאילו, באמת אהבתי להמציא סיפורים. אבל לא הבנתי שהוא ליהק אותי, כי אני הייתי כל כך מנותק מההורים, והייתי בכזה מקום שפשוט הרגשתי שהם לא יודעים מי אני, והוא היחיד שראה את זה. או לפחות, שוב, ככה הוא מרגיש, אבל התחושה של כל אחד מהם, לדברי וויל וויטון, זה שהם לוהקו בגלל מה שהם, ולא בגלל, לא יכולות המשחק, ולא בגלל מי שהם, ורוב ריינר עצמו לקח על עצמו את התפקיד של להיות האח הגדול על הסט. כאילו, כן. ממש, הוא ליווה את הילדים האלה, על אף שהוא גרם להם לעשן במצלמה.
בתהליכי התבגרות הראשונים. כאילו, גם יש איזו אגדה אורבנית, לא יודעים אם היא נכונה, שריבר פיניקס יצא לסופש בצילומים, והיה עם איזו חברה של המשפחה בגילו, והוא חוזר לסט עם פתק לרוב, ורוב פותח את הפתק, וכתוב על הפתק, זה קרה. אז כאילו איבד הבתולים בא על הסץ, כאילו, אוקיי, אח גדול במאי.
רק נגיד שלעומת הילדים האחרים הוא בן 16.
הוא לא היה בן 12. אבל רוב ריינר, הוא עובר איזה מהלך משלו, שלא כל כך קשור לשחקנים בעשייה של הסרט. קארל ריינר, אבא של רוב, היה במאי בעצמו. ורוב ריינר השיג את התהילה שלו פעם ראשונה, כשהוא ביים את ספיינל טאפ. זו ההצלחה הראשונה שלו, שזה קומדיה על
הראשון, לקח כזה מלא סיפורים מעולמות הרוק, שם את הכל על להקה אחת שלא הייתה קיימת, סרט מצחיק ומהמם, ולימים הם גם באמת נהיו להקת פרודיה כזאת.
ו-you would say, אוקיי, הצלחת, יאללה, אתה יכול להיות הבמה שתמיד רצית להיות, אתה כבר טוב במה שאתה עושה, בוא תמשיך. ואומר לו, אבל פרודיות אבא שלי כבר עשה. ואז אחרי שהוא סיים עם הפרודיות, הוא התחיל לעשות קומדיות רומנטיות, והוא אומר, אני עדיין הולך בטריטוריה שאבא שלי הלך בה, או אני עדיין מביים את הדברים שהוא ביים, וההצלחה שלו כבר משקפת את מי שאני.
ומה שקרה מאחורי הקלעים, שנבחר במאי אחר.
כן, אדריאן לין.
בדיוק, אדריאן לין, ובגלל שהחברת הפקה, זו הייתה חברת הפקה שהפיקו את ספיינל טאפ, ואדריאן לין די בריז, כאילו הודיע להם כמה שבועות לפני עצמם, אני לא עושה את זה, רוב ריינר ראה הזדמנות ופשוט קפץ על זה.
אבל זה יותר מזה, הוא ראה הזדמנות כי שני התסריטאים באו ונתנו לו את התסריט ואמרו לו, כחבר, פשוט תקרא, תגיד מה דעתך, כאילו אנחנו לא בהכרח רוצים שתביים, רק תגיד מה אתה חושב. הוא קורא את זה, ובדראפט שהוא קרא, הוא אומר, טוב, יש פה סיפור מדהים, אבל הגורדי הזה הוא דמות שלא פועלת, הוא רק אבזרבר של כל הדבר, מה אני עומד לעשות עם זה? ואז הוא קורא את התסריט, נשאר, יושב איתו סוף שבוע, ואז הוא אומר, הנה, גורדי צריך להיות חלק פעיל בסיפור. הוא צריך לעזור לקריס פה, הוא צריך לקבל את ההלוקה פה, הוא צריך לקחת את האקדח פה, ופתאום הוא רואה פה איזה דרמה, דרמת התבגרות, זה דבר שאבא שלו בחיים לא היה מעז לעשות. אז הוא עושה משהו שאבא שלו לא בהכרח יאהב, לא בהכרח ייתן לו אישור, אבל הנה הוא יכול לביים פעם ראשונה משהו שיאפשר לו להרגיש טוב בעבודה שלו.
You could be a real writer someday, Gordy. Fuck writing. I don't want to be a writer. It's stupid. It's a stupid waste of time.
That's your dad talking.
Bullshit.
Full true. I know how your dad feels about you. He doesn't give a shit about you. Danny was the one he cared about. And don't try to tell me different. You're just a kid, Gordy. Oh, gee, thanks, Dad. Wish the hell I was your dad. You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was. It's like God gave you something, man. All those stories that you can make up. And he said, this is what we got for you, kid. Try not to lose it. But kids lose everything unless there's someone there to look out for them. And if your parents are too fucked up to do it, then maybe I should.
אין לנו עוד הרבה זמן, ואני לא רוצה לסיים ברע, אבל אתם יודעים מה קרה לריבר פיניקס. זאת ההופעה הכי מדהימה של ילד אי פעם בעיניי בסרט. הוא פשוט שחקן מדהים, והוא מת בגיל 23 מאוברדוס עם ג'ון פרושיינטה.
נכון, מחוץ למועדון ב-LA, בידיו של ג'וני דאפ.
ויש שיחה מפורסמת מאחיו הקטן, שאולי אתם מכירים או לא מכירים, חואקין פיניקס, שמחזיק את אחיו הגדול ומתקשר למשטרה, וההקלטה של השיחה הזאת מפורסמת מאוד, שהוא אומר, אח שלי התעלף, אח שלי התעלף, בואו תצילו אותו, עד שמגיעים הוא כבר לא...
היה לי טייק שלם שהכנתי על הציניות של הוליווד, שהם לקחו את הילד הזה והפכו אותו לקדוש מונה, אבל בסוף זה באמת, זה פשוט, זה היום.
זה פשוט הציבור היום.
זה היום, כי גם באיכשהו משחק אתה רואה דמות תלת מימדית, וזה ילד בן 16.
הוא, כי הם עברו הרבה, שניהם. הם עברו הרבה חרה, כי לא ניכנס לזה עכשיו, הם עברו לא מעט חרה, וזה הרבה ממה שהוא מצא בקריס. הוא במקור היה אמור להיות גורדי.
אשכרה.
ובקריזמה באמת יוצא דופן שהיא מאוד שקטה,
ואתה מבין... אומר גם, איזה פאקינג קול הוא, וזה דמות של ילד בן 12.
כן, הוא מדהים. תקשיבו, יש לנו עוד אולי איזה כמה דקות קצרות לשמוע אתכם, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, או להעיר הערה, או...
אני רק באתי להגיד, כי זה מאוד עניין אותי, כי אמרתם שגורדי זה הדמות שאף אחד לא אוהב כילד, ואני אהבתי אותו ממש. אבל... רציתי לשאול, כי תמיד מדברים על גורדי ועל קריס וגם על טדי, אבל על ורן אף פעם לא מדברים. רציתי לדעת מה אתם חושבים שהצורך של ורן בסרט הזה. יש לי הרבה אהבה לוורן.
אני כן חושב שכל אחד מהילדים האלה הוא ארכיטיפ של דמות בסרט ילדים, והוא שובר את הארכיטיפ הזה.
כן, יש לנו כאילו את... גורדי שהוא המופנם החכם, יש לנו את קריס המנהיג, שכאילו מלהיות מנהיג הוא, גם המופנם החכם שובר את זה, כשהוא כאילו לא כזה חכם, הוא אומר, אני לא רוצה לכתוב, זה חרה.
לא, והוא כאילו נהיה כאילו המנהיג.
הוא שולף אקדח. כן.
והוא גם מאוד רגיש, הוא דווקא המנהיג היית חושב שהוא
בבכי,
לא,
כן.
והוא כאילו פורץ בבכי ונותן את זה. יש לנו את הפסיכופת, הווילד קארד, נכון?
ואז יש לך את ורן. שוורן יודע שהוא הילד השמן. הוא אומר, וואי, ולא דיברנו על הסצנה של הפאי. אנחנו לא יכולים לסיים את הפרק בלי לדבר על הסצנה של הפאי.
ועל סטורי טלינג בכלל. אבל אני חושב שמה שחשוב בוורן זה לא שהוא גופבול, ולא שהוא קומי, ולא שהוא כאילו אפילו נשבר באיזשהו רגע, וכאילו, אתה רוצה? אתה רוצה? יאללה, תחטוף. שניים על מצמוץ, שניים על מצמוץ. מה שחשוב בוורן זה שעם כל החברות והחברות האמיצה שיש לנו והפסיכוזה, בסוף הוא הלב. כאילו, בלי הקומדיה שלו, לא היינו יכולים לקבל את הווליום הרגשי הזה.
הוא גם מביא את המסע. זאת אומרת, הוא באמת... והשמן, סליחה רגע על הקלישאות, הוא אף פעם לא הלב. הוא תמיד הגופבול. והוא לא הכי מצחיק, והוא לא חכם, אבל הוא באמת מהווה איזשהו... וגם הוא הכי אכפת לו שם. הוא מביא את המסרק לא בשבילו. אין לו שיער.
כן, הוא באמת אוהב עד הסוף, ומפחד עד הסוף, ובלעדיו לא היה מסע.
ואנחנו פותחים את ה-Vern Appreciation Society. אני לא יכול שנעשה את הפרק בלי לדבר על הסיפור, או מה שאני קורא לו הסקטש הראשון לסרט של וס אנדרסון, שהוא הסיפור הקאות המרהיב הזה.
כן, כאילו, בוא נתחיל את זה, גם מהפחד שהיה לרוב ריינר לעשות הסצנה הזאת, הוא ישב מול הסצנה הזאת ואמר, איך אני מביים את הדבר הזה? זה, אם כל הדבר הזה, אם כל הסרט הוא זיכרון, איך אני מספר סיפור של ילד? כאילו, אז מה, אני עושה את זה קומדיה מוגזמת, אני עושה את זה סלאפסטיק, אני אולי עושה את זה מאוד ריאליסטי, איך אני מתמודד עם הדבר? ואז ברגע שהוא לקח את, את הפייס ואמר, אוקיי, אני יודע בדיוק איך נראה הקי, הקי נראה כמו שפריץ מצינור, זה סידר לו את כל הסצנה, בבוא נעשה סלאפסטיק. ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד חשוב על סטורי טלינג בכלל, בקונטקסט לסיפור הזה, ש... לרוב בסיפורי התבגרות יש לנו את הוויס אובר שאומר, כאילו, אוקיי, זה הבן אדם מבוגר וככה הוא רואה את הסיפור הזה. ופה, ברגע שדווקא הסצנה עם ורן, שהוא אומר, הוא חיפש את הפניז for 9 months. 9 months, man. כאילו, פתאום הוויס אובר הופך מכלי נרטיבי שמספר לנו סיפור ואומר את מה שחשוב לסצנה, לכל שהוא הטון של הסיפור כולו. ואז, ברגע שזה קורה, כל פעם שאני לפחות שמעתי וויס אובר, אמרתי לעצמי, זה אלמנט מבני מרכזי בתסריט. וזה אולי הדבר החכם ביותר שאפשר לעשות כשאתה מאבד סיפור. כי הדבר הקל בלאבד סיפור זה להגיד כל פעם, אין לי איך להעביר את הרגשות האלה, בוא נגיד את זה בוויס אובר. ולא, הוויס אובר הוא לא מעביר רגשות. הוא נותן את המבנה ואת הטון, וככה גם בסצנה של הפאי.
דוד! דייבינג אינטו איז פיפט פאי. לורדס בגן טו אמג'ן דאט הי וואזנט איטינג פאי. He pretended he was eating cow flops and rat guts and blueberry sauce.
Lorda! 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 Lorda!
Slowly, a sound started to build in Lorda's stomach. A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour. So
suddenly, Bardess opened his mouth. And before Bill Travis knew it, he was covered with 5 pies worth of used blueberries. The women in the audience screamed. Boss man Bob Cormier took one look at Bill Travis and barked on Principal Wiggins. Principal Wiggins barfed on a lumberjack that was sitting next to him. Mayor Grundy barfed on his wife's tits. But when the smell hit the crowd, that's when Lardass' plan really started to work.
שאלה אחרונה, מישהו רוצה? כן.
אני עודד.
שלום, עודד.
ואני חושב שיש פה, מעבר למסע של הדמויות, יש פה גם עוד מסע שלנו כחברה נקרא לזה, כאנושות, כי בעצם הסיפור הזה הוא סיפור מהתקופה שההורים שלי היו ילדים, ההורים שלי, ג'ו ביידן, כל מיני אנשים כאלה, עולם שמצד אחד...
אתה בן של ג'ו ביידן?
לא.
וואו! Oh my God, מירותי ורבתם.
לא, לא, הבן של ג'ו ביידן...
זה מסביר את כל המאבטחים הגדולים בכניסה.
כן, וואו.
אבל עולם שבו מצד אחד היה המון חופש, זאת אומרת, ילדים עשו מה שהם רוצים, הסתובבו יומיים לבד בלי שאף אחד שם לב. מצד שני, לא היה להם חופש אפילו להיות מי שהם. הם היו בבית, צריכים להיות מי שההורים שלהם רוצים שהם יהיו. עכשיו, אני מסתכל, הדור שלי, יצא לי להיות קצת ילד אמריקאי בפרוור אמריקאי, ובאמת לנסוע עם אופניים, ואני מסתכל היום בתור אבא, שיש לי ילדות, שמצד אחד, כל דקה אנחנו יודעים איפה הן נמצאות. מצד שני, אנחנו כל הזמן אומרים להן, יש להן חופש לעשות מה שהן רוצות, להיות מה שהן רוצות. כנראה שהן עדיין שונאות אותנו, או כועסות עלינו, או רוצות להשתחרר מאיתנו, כמו שאנחנו רוצים מהילדים שלנו, מההורים שלנו, סליחה, והם מההורים שלהם, אז יש פה איזה שני מהלכים שהולכים בכיוונים הפוכים, בסוף התוצאה כנראה אותה דבר, מה שאומר שבני האדם נשארו דפוקים באותה מידה, כמו שהם נסים להשתנות.
אני אגיד, נקודה מהממת, ממש, כאילו בסוף, אני יכול לראות את הסרט הזה, היום, 2023, שיש יותר זמן מהיום למתי שהסרט יצא, מאשר מתי שהסרט יצא לשנות ה-50 שעליו הוא מספר, ולהרגיש נוסטלגיה לעולם שאיננו מתקיים, כי האסנס הוא אסנס מאוד אנושי, זו מילה גדולה, אבל אנושי מערבי, ילדי וכו'. אבל בסוף, אני חושב שהחופש להיות מי שאתה, בטח בתור ילד שעוד לא יודע מי הוא, נכון? שואל אותו שם בחנות, ומה אתה? הוא אומר לו, מה אני יודע? הוא לא רק באמצעים הטכנולוגיים. זאת אומרת, זה בסוף גם, זה החופש לגלות מי שאתה, וזה לא תמיד מתקיים גם בחברה יותר פתוחה או יותר טכנולוגית, אם נרצה.
וזה גם נורא נורא כיף שיש סרט שמראה לך שאפשר לכעוס על ההורים.
נכון. תודה רבה, עודד.
תודה, עודד. ותודה לאבא ביידן.
ו... הוא קורא לו ג'ו. אני חושב שבזה אנחנו נאלצים לסיים. אני רוצה להגיד תודה רבה. קודם כל לכם שבאתם, תודה רבה.
כן, שהייתם איתנו פה הערב.
תודה רבה למשפחת אוכלי סרטים ההולכת וגדלה.
וואו.
ספיר העורכת שלנו. אורי אגסי על הפיקוח הטכני. גילת שולסקי על עריכת וידאו. יהלי על ההפקה, ומאיה שלא איתנו פה היום, תודה רבה נדב בנאסה שלא היה איתנו, את מי אני שוכח.
וואו,
תודה רבה לסינמטק תל אביב,
ותודה רבה.
שמערך אותנו פה. תודה רבה ארנון.
תודה רבה ליד.
תודה רבה גם לי.
אנחנו היינו אנחנו, ואתם הייתם אתם, תודה רבה.
תודה.